שלום לכולם, אנחנו פרשת לך לך, הנושא שלנו יהיה אברהם ולוט הפירוד. נקרא את הפסוקים, אחר כך נראה את רש"י או נפרשים, מדבר על דמותו של לוט, מדוע אברהם היה צריך להיפרד ממנו. נתחיל את הפסוקים, ויעל אברהם ממצרים, מקום מספר 1, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. והלך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו, בתחילה בין בית אל ובין העי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, יפרד נא מעלי עם הסמול והאמינה, ועם הימין והשמאילה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר ויעל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום התהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויעל אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרא, אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. טוב, נתחיל את הפסוקים, לראות פסוק פסוק. בפעם הקודמת אנחנו יודעים אברהם אבינו מתחיל להתגלות אלינו בפרשה, בסוף פרשת נוח ראינו את לידתו, ואז מתגלה אליו השם ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. שואל השפת אמת, מה הגדולה של אברהם? מה הגדולה? אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא קורא לנו בכל יום ויום, כל יום, אל אברהם שמע את מה שהשם קורא. בני האדם לא שומעים שהשם קורא להם. לא אברהם שמע. והשם מתגלה לו, לך לך מארצך, עוזב את משפחתו, מולדתו, זה לא פשוט. ניסיון היום, גם היום, ניסיון עלייה לארץ הוא לא ניסיון קל. אם זה היה כל כך קל, כבר היהודים היו פה מזמן. זה ניסיון קשה, ואברהם עוזב ומגיע. כשאברהם הולך כתוב, וילך איתו לוט. לוט מצטרף אליו. מי זה לוט קודם כל? לוט, הוא מה הוא?
בן אחיו.
בן אחיו, אחיין. הוא גם אחיין וגם גיס, נכון? כי מי אברהם מתחתן? עם אחיינית שלו, נכון? אברהם ונחור והרן הם אחים, הבנים של תרח, ולוט הוא הבן של הרן. גם שרה. אז לוט בעצם הוא גם אחיין של אברהם, וגם גיס שלו. לוט יכל לבחור להישאר, זה לא קל, אבל לוט הולך איתו. זכרו את הביטוי, וילך איתו לוט. נראה בהמשך מה ההבדל בין איתו לבין אמו. זה לא סתם, פה כתוב אמו, פסוק א' כתוב ולוט אמו. בהתחלה כתוב וילך איתו לוט. טוב, לוט מגיע, מתיישבים בארץ, ואז רעב כבד. איזה ניסיון. מבטיח הקדוש ברוך הוא את הארץ, פתאום רעב. הוא צריך לרדת למצרים, וכשהוא יורד למצרים כל הסיפור עם שרה, הוא פחד, יארגו אותו עם רינה, אחותיית, טוב, קרה מה שקרה, פרעה לוקח את שרה, חוטף מכות גדולות, ואז משחרר את אברהם עם הרבה כסף וזהב. דרך אגב, אומר הרמב"ן, הרבה פעמים על התורה, מעשה אבות סימן לבנים. יש כמה פירושים, אבל הפירוש הפשוט, כל מה שהרה לאבותינו, יהרה גם לנו. בדור עתידי. גם אברהם. אברהם היה צריך לרדת למצרים. בגלל מה? בגלל מה? רעב. גם עם ישראל, בניו של יעקב אבינו, ירדו למצרים בגלל מה? רעב. מגיע אברהם למצרים, צרות, לוקחים את צרה, הכל. עם ישראל מגיע למצרים, גם צרות, ויענו אותו וכו'. מה הקדוש ברוך הוא עשה לפרעה הראשון? החטיף לו מכות, שחרר את צרה. מה עשה לפרעה אחר כך? 10 מכות. אברהם יצא עם הרבה רכוש. הוא הלך בלי כלום. יצא עם מלא מתנות, רכוש, כסף וזהב. וגם עם ישראל אחרי שיצא ממצרים, ויצאו ברכוש גדול. מה שהרה לאבות הרה לבנים. טוב, עכשיו אנחנו מדברים על פרק י"ג, אברהם עולה ממצרים. למדתי השבת את הפסוקים האלה בבת שלי. משתדל להכין את הפרשה עם הילדים והכל. אז אמרתי לה, מה זה ויעל אברהם מצרים? מה זה ויעל? היא אמרה לי שארץ ישראל, מה זה ויעל? היא הכי גבוהה. כשהאדם הולך מאודו לארץ ישראל, הוא יורד או עולה? עולה. לא משנה שהוא מגיע מהאברסט, זה לא משנה. ארץ ישראל גבוהה מכל. אדם שיורד מהארץ, או זה, איך הוא נקרא? יורד. יכול להיות שיגיע לאברסט, זה לא משנה. הוא יורד. ואדם שמחליט להגיע לארץ, הוא עושה עלייה. הוא עולה. חשבתי זה, כן. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו. יש הבדל בין איתו לאמו, נראה בהמשך. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין העי. כשהיה רעב, הוא צריך לעזוב את ארץ ישראל, לרדת למצרים. כל התחנות שאברהם ירד בדרכו למצרים, כשהוא חוזר בחזרה, הוא נמצא באותה מחסניות. רש"י אומר, ואיך למסעיו, נקרא מקום מספר 2, פסוק ג', וילך למסעיו, כשחזר ממצרים לארץ כנען, היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים. כלומר, אותם בתי מלון שהוא ירד מארץ ישראל למצרים, באותם בתי מלון כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא ישן, הוא לא החליף מלונות. למדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניה שלו. למה לפי דעתכם לא ישנה? למה? מה דרך ארץ? יכול להיות שיגידו מה, בהתחלה הוא ישן שם ועכשיו לא, מה קרה? אולי סכסוך, אולי האוכל לא טוב? תשאר באותו מקום. פירוש שלי אומר רש"י, דבר אחר בחזרתו פרה הקפותיו. כלומר, הוא ירד עשיר או אני? אני. לא היה לו כל כך כסף לשמנה בתי מלון. אמר להם, אני ארד למצרים, מקווה שיסתדר שם הכל, יחזור, צריך להחזיר להם כסף. לכן באותם בתי מלון. הרב נהיה כותב ועוד כותבים ככה. כמה אדם צריך להיות עם מידת ההסתפקות? לא לרצות יותר מדי דברים, כן? הרי כשהוא הלך מארץ ישראל לארץ כנען, הוא הלך למלון 5 כוכבים? 4 כוכבים? 3, 2, 1 וחצי, לא יודע כמה יש. מלונות הכי פשוטים, לא לו כסף. כשהוא חזר, הוא חזר, אני או עשיר, הוא יכל ללכת למלון 10 כוכבים, 15 כוכבים, לא יודע כמה יש. יכל ללכת למלונות רציניים. באותם מלונות שהוא היה. לפעמים אנשים נהיים עשירים, מאבדים את הראש לגמרי. פתאום חיים, חיי נהמתנות והכל. הכל נופל בסוף, נשאר באותו מצב, אותו בתי מלון, אותם זה, לא משנה, כן? איך יעקב אבינו אומר? כשיעקב אבינו ברח לחרן, הוא ברח, אני או עשיר? אני. כשהוא חזר, הוא חזר, עשיר גדול, בבית לבן הוא התעשר. כשהוא חוזר והוא מתאר פעם וישלח מה מחש ברוך הוא, כי במקלי עברתי את הירדן. שואל רבנו בחיה, למה אתה מזכיר את המקל? אומר יעקב, אני לא שוכח מאיפה אני מגיע. כשהלכתי בהתחלה, מה היה לי? רק מקל. כי במקלי עברתי את הירדן. כלומר, כשהתחלתי לעבור את הירדן לפני 20 שנה, מה היה לי? רק מקל. כשחזרתי, היה לי עושר. לא לשכוח מאיפה באת, אתה מקל. זה מה שהוא מזכיר. אדם צריך לדעת שגם אם הוא נהיה עשיר, לא להגזים עכשיו, לחיות חיי רבתנות. ככה מלמד הרב נריה. נתקדם. פסוק ד', פסוק ה', וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. איזה מילים מיותרות? איזה מילים מיותרות? בקר זה, מה ההבדל בצאן? בקר צאן זה כבשים ועיזים, בקר זה פרות. בסדר? זה ההבדל. אבל מה זה ההולך את אברהם? עם מי הוא הלך? עם מוברק? ברור שעם אברהם, עם מי הוא הלך? ההולך את אברהם, ודאי. המילים ההולך את אברהם מיותרות. רש"י ער לקושי הזה, ורש"י מתרץ. מה רש"י אומר בפסוק ה', ההולך את אברהם, מי גרם שהייתה לו זאת? הליכתו עם אברהם. המילים ההולך את אברהם מיותרות, אומר רש"י, מי גרם לו להיות עשיר? זה שהוא צמוד לאברהם. בזכות הצדיק, גם הוא יתברך. כן? אברהם ירד למצרים, ואז פרעה הביא מתנות, הביא לא רק לאברהם, גם למי? גם ללוט. נהיה פתאום גם הוא, צאן, בקר וכו'. ואז שימו למה קורה פסוק ו', ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. למה הם רבו? מה הפשט? זה כבר דרש, אומרת נהיה מה שאתה אומר. אתה אומר נכון, זה כבר חזל אומרים. בפשט למה הם רבו? לא מספיק אוכל לכבשים, לעיזים ולפרות. אחר כתוב ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. איזה קושי מילולי יש לנו פה? נשא ולא? נשאה. ארץ זה נקבה. נשא זה זכר. מה זה ולא נשא אותם הארץ? ולא נשאה אותם הארץ, רש"י מתרץ. אומר רש"י מקום מספר 2, פסוק ו', ולא נשא אותם, לא הייתה יכולה להספיק מרעה למקניהם, ולשון קצר הוא. וצריך להוסיף עליו כמו ולא נשא אותם מראה הארץ. חסר המילה מראה. לפיכך כתוב ולא נשא בלשון זכר. מראה הארץ לא הספיק לשאת את כל הכמות שהייתה להם והכל. עכשיו שימו מה כתוב. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, עוד פעם ולא יכלו לשבת יחדיו. למה הכפילות? ואחר כך ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, לכאורה בפשט על מה הריב? על מקום מראה. חסר, רבים. ואז כתוב והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ. את מי זה מעניין? למה התורה מציינת, תוך כדי המריבה שלהם, שהכנעני והפריזי נמצאים? מה אכפת לי? שאלה או לא שאלה? נראה את הרמב"ן, מקור מספר 3, אומר הרמב"ן, ועל דרך הפשט, הייתה מריבה על המראה, כי לא נשא אותם הארץ, לא הספיק המקום, הם היו עשירים, חזרו עם מלא צאן ובקר, וכאשר היה מקנה אברהם רואה באחו, היו רואה לוט באים בגבולם ורואים שם, הם רבים על שטחים, והנה, אברהם ולוט היו גרים ותושבים בארץ. אמנם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שארץ ישראל תהיה שלו, אבל בינתיים לאט לאט זה תהליך. רק לבניו זה כבר קרה בפועל. לא עצמו, הוא עדיין היה גר ותושב אנוכי עמכם. זוכרים מה שהוא אומר לבני חטא? הוא עוד לא היה בארץ ישראל שולט. הוא פחד אברהם פנשמע כנעני והפריזי יושב הארץ, כובד מקנאם, כמה שהם באו עם הרבה צאן בקר, ויגרשום, או יקו אותם לפי חרב ויקחו להם מקנאם ורכושם, הגויים יהרגו אותם, כי שיבת הארץ אתה ברגע זה, זה להם, לבני כנען, דרך אגב, ארץ ישראל תקראת ארץ כנען. מי ישב בה? שבעה עמים, נכון? איזה עמים? כנעני, אמורי, חיטי, חיבי, פריזי, יבוסי, גרגשי. רובם היו הבנים של מי? של כנען. לכן נקראת ארץ כנען, היא לא נקראת ארץ שבעה עמים. למה כנען? כי כנען הוא היה אבא של כולם. קראנו פרשת נוח, וכנען הוליד את צידון בחורו ואת חטא ואת החיבי ואת הערכי ואת היבוסי ואת האמורי. זה בנים של כנען. אז עכשיו הם שייכים לכנען. כנען הוא מבניו של מי? של חם. ואברהם הוא בניו של מי? של שם. אנחנו בניו של שם. מי ששונא יהודים נקרא אנטי שמי. אנחנו צאצאיו של שם, כן? וכולי. לכן, עכשיו הם שולטים בארץ. אברהם מפחד שאני ולוט רבים, ישמעו הגויים האלה. אתם רבים? מי אתם בכלל? יגרשו או יקום לכן כתוב והכנעני והפריזי. זה מה שאומר הרמב"ן, וזה טעם והכנעני והפריזי. כי הזכיר שהיו ימים רבים יושבים בארץ ההיא, ולהם ולמקניהם אין מספר, ולא יישא אותם הארץ ואת אברהם ולוט. לכן אברהם פוחד שבעקבות המריבה ישמעו הגויים האלה, מה אתם רבים פה, זה שלכם? יקו אותם. לכן מוזכר והכנעני והפריזי, אז יושב בארץ. נראה את המלבים. למלבים יש רעיון אחר. אומר המלבים מקום מספר 4. ולא נשא אותם הארץ. וזה היה משני טעמים. א', פשט, כי היה רכושם רב וצר להם המקום, פיזית. ב', ולא יכלו לשבת יחדיו. למה? כי לוט התחיל להתפרד מדעות אברהם וממנהגיו. נראה בהמשך מאיפה ההידרדרות של לוט הגיעה, אבל לוט, למרות שהוא אחיין, גיס של אברהם, מתחיל להיות קצת הרבה שונה לגמרי מאברהם בתפיסה האמונית. וזה עורר שנאה ביניהם בלב, וכמו שכתוב, שנאה תעורר מדנים. מתוך שיש שנאה בלב, אז מוצאים מריבה בקלות. כי האחים והקרובים ימחלו זה לזה על נזקי שכנים, ולא ירע בעיניהם זה בזה. תחשבו, נגיד, אדם עושה תאונה. אדם נכנסו בו מאחורה, תאונת דרכים. מה התגובה הראשונה? עצבים. בא, יוצא מהאוטו, מסתכל, אבל אם פגעו בו מאחורה, הוא מתעצבן, הוא בא להסתכל, פתאום הוא רואה, מי נכנס בו? אח שלו. האחי היקר, סתם, מצחוק, הכל. כי זה אח. כשיש קרבה, לא רבים. חז"ל אומרים, אם יש אהבה בין בני זוג, יכולים לישון על חודה של מחט, ביחד. חודה של מחט. אל תנסו בבית, כן? צריך לקרות מיטה רגילה. אבל על חודה של מחט. ואם אין אהבה, אפילו ארמון הכי גדול בעולם לא יספיק. כלומר, כשיש אהבה, מסתדרים בכל מצב. כשיש שנאה, כל דבר הכי קטן, אומר המלבין, ממה זה מתחיל? זה מתחיל מחילוקי דעות. יש פה שני כיוונים שונים בין אברהם. נגיע בהמשך מאיפה זה התחיל. ואז משיך הרמי, כי האחים והקרובים חלו זה לזה על נזקי שכנים, ולא ירה בעיניהם זה בזה. רק אלא, אם יש שנאה ביניהם, תצמיח ריב ומדון. וכן היה פה שעל ידי שנעשה קצת שנאה ביניהם, פתאום צר להם המקום, והקפידו זה על זה, ועל ידי כן ויריב בין רועי מקנה, שכאשר חדלה אהבה בין האחים, עשה זה פרי בין עבדיהם. עבדים לא הרגישו שיש משהו בין אברהם ללוט, הרגישו, וחזל בערו, שהיה הריב על שרועי לוט, היו מראים בשדות אחרים, גוזלים, לוקחים את הפרות, את העיזים, את הכבשים למקומות שאסור, כי היו משרתם רשעים כאדוניהם, שנטע מאורחות אברהם. לא תהיה רשע, מתחיל להיות רשע. גזל זה נורא. על מה רבו נחרב? על הכל. אבל על מה אחותם דין היה? על הגזל, למרות שעשו דברים נוראים. בתחום העריות, איזה דברים נוראים. בכל התחומים. אבל לא נחתם דינם על הגזל. נדבר בהמשך, אכלות. בחיית הגזל. והכנעני והפריזי, אומר המלבים, למה נכנס הכנעני והפריזי לפסוק? וסיפר זה משני טעמים. האחד, שמצד זה היה בן הקל שריב הזה, בן הרועים, יעס ברושים. כי יגיע דברי ריבותם באוזני שכניהם, ויכניסו את עצמם בתגר זה על ידי המריבה, כי אדוני הארץ ושופטיה, יגידו הכנעני והפריזי, אתם רואים שאתם האדונים פה של הארץ? ושגם לחזל שהיה הריב על ידי שרואה לוט היו מראים בשדות אחרים נראה בהמשך. זאת שנציבה שנייה, למה מוזכר שהכנעני והפריזי יושב בארץ, היא הצעה לתוכחת אברהם אלות. אמר לו, ראה, הנה שני אומות מפורדות כנעני ופריזי יושבים בארץ בשלום ובשלווה ולא יקנאו זה את זה. ואיך תהיה מריבה ביני ובינך שאנחנו אחים? איזה חילול השם! הכנעני והפריזי יושבים בלי מריבות. ואנחנו קרובי משפחה עם מריבות? איזה חילול השם והכל! ויש הבדל בין ריב ובין מריבה. הרי בואו נחזור לפסוק. מה כתוב פסוק ז'? ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי עד אשר בארץ. פסוק ח', ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה. פתאום הריב הפך למה? למריבה. מה ההבדל? אומר המלבים, אני חוזר קטע מודגש, ויש הבדל בין ריב ובין מריבה. שמריבה מציין העניין הגורם את הריב. הריב זה בפועל הם רבים. המריבה זה מה זה? הסיבה. למה הם רבו? הלא המריבה שהיא הסיבה הגורם את הריב ביני ובינך וכו' וכו'. על שך אומר דבר נפלא. ריב זה לשון? לשון? זכר. מריבה לשון? נקבה. זכר לא מוליד. נקבה מולידה, מולידה, מולידה. יש פה כלל חשוב. כמה צריך לרדוף אחרי השלום. איך שמתחיל הריב, אל תמשיך אותו. שתוק, גם פגעו בך, זה קשה מאוד מאוד מאוד, אבל גם פגעו בך, אל תגיב. בגלל שאתה מגיב, הריב הופך למריבה. כמו נקבה שהיא מוציאה ילדים, ילדים וכולי, ככה הריב עוד ועוד ועוד, צומח מזה עוד דברים. יש ריב? תעצור, תוותר מהכבוד שלך, אל תתחיל, כי מריבה זה התפתח ועוד. כמו נקבה שמולידה עוד, ככה מריבה יכולה, הריב נתפתח לעוד דברים. ככה אומר האלשך הקדוש. נתקדם. ואז אומר אברהם אלות, תת, הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעליי. זה לא פשוט לאברהם. אברהם שהוא מגייר את כל האנשים ושרה את הנשים, הוא קורא בשם השם במשפחה שלו, הוא צריך להגיד את המילים, היפרד נא מעליי, לגיסו, לאחיינו. כמה הדבר הזה קשה, ואני אראה בהמשך למה הוא עשה את זה. עם השמאל והימינה, ועם הימין והשמאלה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן. כי כולה משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה כגן השם. מה זה גן השם? גן? עדן. אומרת נראה מה רשי אומר. כארץ מצרים בואכה צוהר. נקרא רשי יוד. כי כולה משקה, כלומר היה בו הרבה מים להשקות. כמה המים הם קריטיים. היום בדור שלנו לא מרגישים חוסר במים. כשהייתי ילד קטן, מה זה את קטן? אפילו לפני, אני חושב, 10-15 שנה, היה מצבים שלא היה מים, אז היה גזרות, או לשטוף אוטו, לא לגינה והכל. היום פחות מרגישים, התפלת מים עושים, כן? פחות מרגישים, שבזה יתרון עצום, אבל קצת חיסרון. ארץ ישראל נאמר עליה לא כארץ מצרים, ארץ מצרים היא משקה, הם צריכים אמונה באשר? לא, נילוס עולה על גדותיו משקה, אבל ארץ ישראל היא תלויה במה? בגשמים. אחת העבודות הכי נפוצות בארץ הייתה עבודה זרה שנקראת בעל. מה זה בעל? בעל חצור, בעל פאור, בעל זבוב, בעל מלא, בעלים, בעלים, מה זה בעלים? מה זה בעל? ארץ ישראל תלויה במים. התפיסה של עובדי עבודה זרה, יש אל שתפקידו להשקות האדמה. כמו בעל שבועל אישה, מזריע בזרע ואז היא, יש הריון ומולידה, ככה אותו אל בועל את האדמה על ידי הגשם, הגשם נספג באדמה והאדמה מצמיחה. לכן עבודת הבעלים הייתה נפוצה מאוד מאוד בארץ. אבל ארץ ישראל תלויה בגשם, לכן חייב אמונה. ביוחד חקלאים, חקלאים שאין להם אמונה, איך אפשר? הכל חייב אמונה. כתוב שסדר זרעים נקרא אמונה. כי חקלאי שעוסק בזרעים חייב אמונה, כי ארץ ישראל תלויה במים. מה נאמר על סדום? כגן, אומר רשי, כי חולה משקה, ארץ נחלי מים. היום האזור הזה אין בו כל כך מים. גם הירדן שלנו, זה כלום. אז עם ישראל חצה את הירדן, זה היה נס. היום הקופץ כבר עובר את הירדן. זה לא התקטן מאוד מאוד מאוד, אבל האזור הזה היה פורה, פורה מאוד. בכלל, כל האזור, מהפרת והחידקל עד הנילוס, איך זה נקרא? אזור הסער הפורה. סער זה כמו חצי הריח. כל האזור הזה, פרת, חידקל הכל, ארץ ישראל, מצרים, אזור הסער הפורה. כי כל הממלכות היו חייבות מים והכל. ו... כגן השם, זה גן עדן, לאילנות. מה נאמר בגן עדן? עץ נחמד, זוכים למראה וטוב למאכל, כארץ מצרים לזרעים, בואכת צוהר עד צוהר. כלומר, הוא לקח חבל ארץ טוב מאוד. חבל ארץ שווה, שווה מאוד. י' ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. אומר רש"י, כיכר זה מישור, כמו עמק, מקום שטוח, בלי ערים ובקעות. מקדם, נראה בהמשך. אני מדלג בשלב הזה מה זה מקדם, תזכרו את הביטוי, וישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו, נראה בהמשך. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, עד שהוא מגיע לאיפה? ויעל עד סדום. סדום זה העיר הפשע והרשע, כן? כולם, כל החמישה שנהפכו, ארבעה, אבל אי סדום הייתה עיקרית, כן? עד לסדום מגיע. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה הקשר? למה אמצע הסיפור עם אברהם ולוט, צריך להזכיר את העובדה הזאת. מה ההבדל בין רעים, חטאים? אומר הרש"ר הירש, בוא נהפוך את הדף, מקור מספר 6. ואנשי סדום רעים וחטאים. בחיי החברה, בין אדם לחברו, הם היו רעים וחטאים. אין לך אדם שאיננו חוטא באקראי, אומר שלמה המלך, כאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו מועדים לחטאים, ככה השם ברא אותנו, בשר ודם. אך לא כל אדם הוא חטא, לא כתוב ואנשי סדום חוטאים, אלא מה? חטאים, חטאים זה מקצוע, כמו גנבים. אדם מדי פעם אולי, מעד וגנב. אבל זה לא הופך אותו לגנב, גנב זה תכונה, חטא זה תכונה. ובכן בחיי החברה הם היו רעים, חוללו רק שוד ושבר. והם היו חטאים, לא היה למעשיהם כל ייעוד מוסרי, חטא מלשון החטאה, הכתירו את המציאות, לשמה נבראו. ואילו להשם מאוד, ביחסם אל השם, במעשים שלא נגעו לחברה במשרים, שם עברה השחיתות כל גבול. במצוות שבין אדם לחברו, יש גבול למידת השחיתות. הבריות יראים זה מזה, וכך בעצם האנוכיות המושחתת ישימו גבול למידת השחיתות. גם בין שודדים אפילו נהוגה מידה של יושר מסוימת. לא כן במצוות שבין אדם למקום. כסבורים הבריות, בתחום העריות, בתחום כל מיני, שהללו אינם נוגעות לחברה במשרין, כל אחד משלה את עצמו שהוא פוגע רק בעצמו ובבריאותו, ועל כך כביכול הוא אחראי רק לשמיים, אילו היה בליבו מורה שמיים. אכן ביטחו המצוות של בן אדם למקום, תאווה משולחת רסן עוברת כבול. ביטחו בן אדם לחברו, אנשים שמים גבולות מסוימים. בן אדם למקום, הוא עושה כל הדברים. בסוף זה פוגע גם בן אדם לחברו, כי הכל מקשה אחת. אבל סדום והמורה רעים. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא יותר מבול, נכון? מבול, מיליונים, אולי מיליארדים נמחקו. קראנו, ואימח את כל היקום. דבר נורא. השם הבטיח שיותר מבול לא יהיה. אבל הייתה עוד פעם אחת סוג מסוים של הפיכה. איפה? סדום והמורה. השם המתיר עליהם פרשה הבאה, כופרית ואש. חסר חוטאים בעולם? דווקא סדום והמורה כל כך הקפילו את המשל? כי הגיעו לשחיתות כל כך נורא, מסביר רבי יצחק ארמה. למה סדום והמורה הוא הפך כל כך? כי כשאדם חוטא, מועדים לכת. אבל אצלהם זה היה אידיאולוגיה. חטאים זה היה מקצוע. כשאדם נופל באיזה חטא, אם יש בו מצפון, הוא מצטער, נפלתי, הכל. גם אם לא מצפון, אבל בסדר, הוא מבין שהוא לא בסדר. אבל פה הם הפכו את החטאים לאידיאולוגיה. בתחום שבן אדם לחברו, בן אדם למקום, הם הגיעו למקומות הכי נמוכים בעולם. אולי לא סתם, מה המקום הכי נמוך בעולם היום? ים המלח. יכול שזה קשור. המקום הכי נמוך, הגיעו כל כך נמוך והכל, לדיוטה התחתונה. ולוט, מכל המקומות בארץ, עד לשם. בכל הרי הכיכר הוא יושב, עד שהוא מגיע, סדום. פחל לשבת בסדום. נראה בהמשך. נקרא את הפסוקים בהמשך. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאימו. סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. פתאום אחרי שנפרד איתו השם, מה הוא מקבל? נבואה. מה זה? והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאימו. וכשלוט היה איתו, הוא לא קיבל נבואה? הוא קיבל. בתחילת הפרק. בוא נקרא מה הפרשנים אומרים. נקרא את הנציב מקום מספר 7. אחרי ייפרד לוט מאימו וברש"י, כל זמן שהרשע אימו, היה הדיבור פורש ממנו. כל עוד שלא תהיה אימו, לא קיבל נבואה. לכן מוזכר אחרי ייפרד לוט מאימו. והעירו על זה הפרשנים. ולאל שהיה לוט אצלו, בפרק י"ב, וכתיב וירא השם אל אברהם, אז כן הוא נגלה אליו שלא תהיה אימו? תשובה, באותו השעה, כאשר היה. איך אדם יכול להידרדר? בבת אחת מקשר לטמא. נראה בהמשך. באותה שעה, בהתגלות השנייה שהשם מתגלה לאברהם, כשלוט היה איתו, הוא היה כשר. עכשיו לא, לכן לא קיבל נבואה, התרחק ממנו, קיבל נבואה. ולי נראה, משום דאז היה איתו, היינו מרחוק, ואתה היה אימו, זוכים את ההבדל בין איתו לאימו, מה יותר מראה שהם שווים? איתו או אימו? אימו, מצוין. איתו הוא תפל. איתו, תפל. אימו זה כבר באותו מדרגה. כשהוא היה איתו תפל לאברהם, קיבל נבואה. כשהוא עכשיו, אימו כאילו שווה, נראה בגם את... פתאום, אברהם לא מקבל נבואה. עכשיו נראה, נחזור בסוף בסוף פסוקים האחרונים יהיה זמן. עכשיו נראה מאמר נפלא של הרב נריה, זצ"ל, כן? נקרא מה שנספיק, הכל, על כל המציאות של לוט איך התחיל. מי זה לוט? לוט הוא בנו של ארן. ארן הוא אח של אברהם. הסיפור של נמרוד, זוכרים? נמרוד עם אברהם, כבשן האש, זרק אותו והכל, נכון? שאלו את הרן, אח של אברהם, עם מי אתה? עם אברהם או עם נמרוד? מי שנצח, כן? מי שמנצח, מכבי חיפה מנצחת, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי... מי שמנצח, אני איתו, אין משהו. ואברהם, זרקו אותו כבשן האש, שלושה ימים, מתהלך בתוך הזה, כלום, זה... יוצא, כולם, איזה נס. מגיע נמרוד להרן, עם מי אתה? זה מתלבט. קח אותו, תפס אותו, זרק אותו לכבשן האש. הרן מתנדנד, אין לו ודאות. אין החלטה של אמת. לא זה הבן שלו. אותו דבר. הוא נמצא אצל אברהם, בסדר, אחר כך הוא מגיע עד המקומות הנמוכים. אין פה משהו יציב. אומר הרב נריה, תחילת הפירוד, הרי בהתחלה הם היו ביחד, אכן כל זה היה, שמונה, עד שהם ירדו למצרים, עד שהופיעו שני הניסיונות הנוספים שבהם נתנסה אברהם אבינו, הרעב בארץ, לנסותו אם יערער אחרי דבריו של הקדוש ברוך הוא, ולקיחת שרה אשתו לבית פרו. הירידה למצרים, ולקיחת שרה לבית פרו, שחזל מונים אותם בין הניסיונות, שבהם נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, לא קלים היו. אנחנו קוראים פסוקי התנ״ך, רגילים שאברהם עזב את משפחתו, עלה לארץ, רגילים שאברהם ירד למצרים ולא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא, רגילים שאברהם עקד את יצחק, זה ניסיון, זה לא קל היה לו, זה לא שבקלות היה לו, עין במר בוכה ולב שמח אומרים בעת שערי רחמים, קירים, זה לא פשוט, זה ניסיון, זה ניסיון. וכל הניסיונות האלה הרימו את אברהם, ניסיון מלשון נס. דגל. כשהאדם אמר בניסיונות זה דגל בשבילו, בשביל כל העולם, בשבילנו. איך המסבירים את העובדה? שיהודים במשך כל הפרעות והצרות מסרו נפשם על קידוש השם. באו הרשעים אמרו, שתחוו לעבודה זרה אם לא אתם מתים. רוב היהודים מסרו נפשם. איך אתה מסביר את זה? בזכות אברהם. משך חוכמה, נציב ועוד מסבירים, בזכות עקדת יצחק. המסירות נפש של אברהם למסור את נפשו למען אהבת השם, נוצר טבע בעם ישראל. טבע לקדש את שמם, לא סתם אומרים ברוך אתה השם. אלוהינו ולא אבותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ולא יעקב. למה? כי ה-DNA שלהם מופיע בנו. בכל יהודי מופיע ה-DNA של האבות. הכוח, העוצמות לכל הדברים, רחמנים, בשנים, גומלי חסדים, ברוך השם זכינו, זכינו ברוך השם, שאנחנו בניו של אברהם, יצחק ויעקב וכולי, נוצר טבע, ניסיון זה לא פשוט, ואברהם בזכות ניסיון זה אברהם אחר, עם ישראל בזכות הניסיונות של אברהם זה עם ישראל אחר, אם לא היה את הניסיונות שלו, אז הוא עמד בהם, משיך הרב נריה, אמנם במצרים, הוכיח לוט כוח עמידה איתן במצב מאוד קשה. הוא חייב היה להיות שותף לאברהם אבינו באי גילוי האמת שאחותו היא אשת אברהם. הוא לא הלשין, הוא לא אמר למצרים, אברהם עובד עליכם, זה אשתו. לא, ברוך השם. לדעת רבי יצחק אברבנאל, יציאת לוט עם מצרים היה בטעם לשבח. והיה על אברהם עם מצרים הוא ואשתו, ולא תימו הנגבה להגיד שבחו של לוט, כי כאשר שב אברהם בדרך אשר הלך בה, מפני חמת המציק, בעבור אשתו, וכו'. קיצור, אבא מנהל אומר, שכוייך ללוט שהוא לא, לא גילה וכו'. אני מדלג לפסקה הבאה, והנה, הנה, נלו מגלים, כי ביותו במצרים קרה דבר, שלכאורה לא היה בו שום צעד שלילי. אולם התברר שדווקא הוא שימש גורם לתוצאות לא רצויות. מה קרה? בשעה שקיבל אברהם אבינו מתנות, כשהמלך לקח את שרה לביתו, כמו שכתוב, ולאברהם היטיב בעבורה. לא רק עם האח הקשיש, אברהם היטיב פרעה בזכות אחותו, אלא גם עם האח הצעיר לא היטיב פרעה, וגם הוא קיבל מתנות רצויות. צון ובקר. בקיצור, אחרי הסיפור של מצרים, לא רק אברהם קיבל מתנות, צון ובקר, מי עוד? לוט. מעניין. ממשיך הרב נריה, אני קורא את הפסקה השלישית, לא כן לוט, הוא קיבל את המתנות ברצון. אברהם, מה אכפת לו המתנות? מה מנה אותו המתנות? והללו הביאו איתן אווירה אחרת לביתו. גם בצאתו ממצרים, המשיכה רוח מצרים ללוות אותו. מה כתוב? וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, והדברים תמוהים. לוט בן אחיו היחיד של אברהם, אין לו יותר קרובי משפחה, רק אשתו שרה ואחיין שלו, אחי אשתו, שהוא גם גיסו, היורש היחיד שהכל יהיה שלו, לשמה נחוצה לו עצמאות חומרית? הלא עד עכשיו הייתה להם קופה משותפת, ומה פתאום איחוד של רכוש פרטי? הוא ביחד, עד עכשיו, מה פתאום אתה עכשיו לחצנו בקר ולחצנו בקר, מה קרה? משהו נתערר אצל לוט בשני הניסיונות הקשים, וכאשר קיבל מתנות, פתאום זה מגיע לכסף, כסף, כסף וזהב מתנות, היה גם הוא כבד מאוד, ולא עצר כוח לעמוד בקובץ זה. במקום להכניס הכל בקופה הכללית של המשפחה, ייחד את המתנות לקופתו הפרטית. קודם שהיה לו הרבה צאן, היה בטל גבי אברהם. ואילו עכשיו התחיל עומד ברשות עצמו, עד עכשיו קופה משותפת ביחד פתאום לעצמו. כשנתערער יסוד האמונה בליבו, כששוב לא היה בטל לגבי אברהם, אמו ולא איתו, נתפנה המקום לחמדת ממון. כשאתה קשור לאברהם, אז כל הממון זה קידוש השם. כשאתה קצת מתחיל להתנתק לעצמך, הממון יכול להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ואז, זמן לא רב לאחר מכן, באה הקריאה, היפרד נא מעליי. אברהם אומר זאת אלות, אלות ההולך איתו מאז דיבר אליו השם. כמה קשה אמירה, תחשבו על ניסיון לאברהם להיפרד מלות. מה יגידו? אברהם, שכל העולם הוא מקרב תחת כנפי השכינה, אצלו במשפחה הוא לא מצליח לעשות אחדות. זה לא פשוט בכלל. נכון או לא נכון? זה קשה מאוד, כן? אברהם אומר, כמה כאב וצער, את צריך להרגיש את הכאב, לקרוא פסוקי התנ״ך לחוש, ייפרד נא מעליי, זה לא קל. אכן הגיעו מים עד נפש, אם היה הכרח בניתוח גמור וניתוק מוחלט, סימן כנראה לוט ורועב, סיכן, כנראה לוט ורועב את כל מפעלו של אברהם. למה? מה הסיכון? רב לעצמו, ובאמת קשה הדבר. אין ידע אברהם שליבו של לוט אינו שלם, ואם לקחו איתו, הרי קיווה כי ישפיע עליו וידריך אותו, ויביאו לכלל שלמות. כיצד איפה קרה הדבר שהוא, אשר התמסר כה רבות לאחרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, רש"י אומר, היו מגיירים אברהם את האנשים ושרה את הנשים, יבוא ויודיע לבן אחי בצורה כה פסקנית, ייפרד נא מעליי, וכי ריב רואים צריך להביא למסקנה מרחיקת לכת זו? ויריב בן רועה מקנה אברהם ובן רועה מקנה לו. עכשיו שימו לב טוב, פרשו חז"ל מה טיבו של ריב זה. שני מדרשים בחז"ל דומים, אבל אחד מוסיף עוד יותר קומה להבין. מדרש ראשון, בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאה זמומה. מה זה זמומה? רסן, כדי שלא לאכול מסעדות אחרים, רק מסעדות של ההפקר פתחו לה את הרסן הזה. ובהמתו של לוט לא הייתה יוצאת זמומה. היו אומרים להם רואה אברהם, מותר הגזל? מותר לכם לגזול? למה אתם לא שמים רסן לבהמות? היו אומרים להם רואה לוט, שימו לב איזה תחכום. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. ואברהם פרדה הכרה ואינו מוליד. אברהם היה בן כמה? מופלג בשנים, הוא ושרה, אין להם סיכוי להוליד. למחר הוא מת, מי היורש? ולוט, בן אחיו יורשו. ואם אוכלים, משלהם אוכלים, כי הובטח לו הארץ, וכיוון שהוא היורש, אז מותר לאכול. זה תחכום ראשון, שימו לב איך התחכום עולה מדרגה. ובדרך יותר מתוחכמת מוצגת טענת רועה לוט בפסיקתא, מדרש אחר. לעומת טענת רועה מקנה אברהם, שקראו ושנו, עד כמה יש להיזהר מאבק של גל, כי יש להם מורה אברהם, הכי צדיק. באים רועה מקנה לוט ומעלים טענה צדקנית ביותר. אמרו להם רועים של לוט, אנו הם שצריכים למחות בידכם, שאתם זוממים את הבהמה. אתם, הרועים של אברהם, לא בסדר. מה אתם שמים רסן לבהמה שלא תאכל? שימו לב, שעל ידי שאתם יודעים שסוף בהמתו של אברהם לחזור ללוט, כי הוא היורש היחיד, מפני שאינו מוליד, אין אתם זנים אותה כראוי. הפרה, הכבשה, העז, יהיו רזות. אתם שניים רסן, וזה הולך להיות ללוט, פגעתם לו בצון ובקרף, הם יהיו רזות ולא שמנות טובות. אתם עושים עצמכם צדיקים מבעומתיו שלכם? הבנתם עד כמה התחכום מגיע? חזל ברוח קודשם. הבינו כי לא זאת הייתה הסיבה, אלא היה כאן משהו יותר עמוק. רועלות לא היו סתם גזלנים, הם הופיעו עם אידיאולוגיה שלמה, עם הוראת היתר לראות בשדות אחרים. הבין אברהם כי לא דעתם הפרטית היא זאת, אלא מקורה בדעת לוט. לוט נעשה לפוסק הלכות, ואלו הדברים רמוזים בזוהר. שימו לב איך כל מילה בתורה מדויקת. כתוב היי ריב, איך כותבים ריב? רש, יוד בית. מה כתוב פה? ויריב בלי יוד. אומר הזוהר, ויריב רב כתיב. רב פוסק ומורה יש לנו. לוט, גם הוא רב, ואנחנו נוהגים לא לפי פסקי אברהם, אלא לפי פסקי לוט. הוא קובע מה אסור ומה מותר. מעתה החליט אברהם, אין יותר מה לעשות. כאן לא יועילו חינוך והדרכה. זוכיה מסדום והמורה נחרבו? אידיאולוגיה. חוטאים יש בכל העולם. אבל חטא עם אידיאולוגיה זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. אתה חוטא, תתבייש. אל תהפוך את זה לאידיאולוגיה. אדם שכתוב לו בתחום העריות, שבשקט. אל תהפוך אידיאולוגיה. מותר לנעוף, מותר זה, מותר לגנום, מותר זה, מותר. תתבייש לך והכל. סדום ועמורה אידיאולוגיה וגם לא אידיאולוגיה. מותר לגזול. המבול נחרב על הגזל. ולא עוד פה ממשיך את הקו הזה. אין דרך אחרת אלא ייפרד נע מעלי. אכן תגובתו של לוט מוכיחה כי צדק אברהם. הפרידה המעשית לא הייתה אלא ביטוי חיצוני לדרכים שהיו פרודות לגמרי. כניגות שבין שמאל לימין. העידה דרכו של לוט בהמשך על דברים שבלב שקדמו לפירוט. שימו לב כמה עמוק. ויישא לוט מקדם ויעל לצדום. למרות שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ורשי שם מפרש. מה זה ויישא לוט מקדם? הסיע עצמו מקדמונו של עולם. מי זה קדמונו של עולם? הקדוש ברוך הוא. אמר, אי אפשי לו באברהם ולא באלוקיו. אני לא מסוגל. כי להיות אצל אברהם זה דורש ממני. אברהם הוא לא גוזל. ואני רוצה לגזול. אברהם מחנך לצניעות, ואני רוצה פריצות. על הפסוק לתאווה יבקש נפרד, אומרים חזל זה לוט, שהיה פרוץ בגזל, פרוץ בעריות, בסוף הגיע לשחיתות עם בנותיו. עם בנותיו הוא עשה את המעשים הנוראים והכל. אמנם יש שיקו כלות, אבל בכל אופן, כן? עם בנותיו. מה זה? אי אפשי לו באברהם ולא בלו. וזה קשור מאוד לאנטישמית שיש עד היום. למה שונאים אותנו? כל כך הרבה סיבות נתנו. אנחנו קפיטליסטים, אנחנו סוציאליסטים, אנחנו פרזיטים, אנחנו עם אף ארוך. כל מיני סיבות למה שונאים אותנו. אומר הרב בעומק, מה הסיבה העמוקה שהגויים שונאים את עם ישראל? אומר הרב בשני מקומות. אורות התחייה, עכשיו פסקה ב' משהו ג' ובאורות ישראל. אומר הרמב״ם, באיגרת תימן, שהוא שולח, אז היו גזירות קשות יהודי תימן, ואז הוא מחזק, הוא מעודד אותם מאוד, עד שקיבלו על עצמם את הרמב״ם כפוסק. הוא אומר, למה שונאים אותנו? הגויים שונאים את השם. לכם נגד השם אי אפשר. הם נלחמים נגד העם שמייצג את השם. למה רכשו גויים ולאומים יגורי? ננתקה את מוסרותמו ונשניחה ממנו אבותמו וכו'. הם רוצים לפגוע בעם שמייצג את ריבונו של עולם. מה מפריע להם העם הזה? כי הם רוצים הפקרות. לא כולם. אבל בנפש שלהם שונה מנפש של יהודים. רוצים הפקרות, תאוות, דברים כאלה. עם ישראל מה אומר? לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, כיבודורים, רשימה ארוכה. אבל קשה להם לעמוד, אפילו בשבע מצוות בני נוח קשה להם לעמוד. אבל הם רואים שיש עם שמצליח לעמוד בזה. יש פה בעיה. יש פה עם שאומר לכל האומות, תהיו מוסריים. המוסר זה נעים. אפשר לשמור על המוסר ולחיות חיי תוכן נעימים. אתה לא חייב כדי ליהנות כל תאוות החיים, לא. מוסר, עדינות ואיזה הנאה לקיים מצוות השם. אבל הם נפש ברברית. הם רוצים תאוות. שתי אפשרויות. יש עם ישראל שמייצג את המוסר. אבל הם לא כל כך רוצים שתי אפשרויות. אפשרות אחת, העם הזה, הם לומדים ממנו, מנסים לחכות. אז גם הם מוסריים, אבל יש טינה בלב. למה? כי זה חוסה מהם את הרצון להפקרות. כי בטבע הברברי נשארים מופקרים. איפה פרצה השואה הנוראית? אצל העם הכי נאור. הכי נאור. למה? כי הנפש ברברית. אמר היטלר ימח שמו וזכרו, אי אפשר שאל המוסר ואל הכוח יחיו ביחד. יחיו ביחד, כן? אי אפשר, זה מתנגד, כי הכוח רוצה פריצות, רוצה עוצמות של תאוות. והמוסר אומר, עדינות. אז אפשרות ראשונה, אתה עושה כמו העם העדין, אבל יש לך טינה בלב, כי אתה רוצה הפקרות. אפשרות שנייה, תחסל את העם הזה, ואז המצפון נקי. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי כשהוא קיים העם הזה, אתה צריך להתנהג כמו, אבל כשאתה מחסל אותו, וכו'. אי אפשר לא באברהם ולא באלוקיו. אני לא מסוגל, קשה. ולכן הוא מגיע עד המקום הכי נמוך בעולם. נסיים את הפסוקים רק, כן? פסוקים תתוו. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך, אתן לו זרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. כמו שאי אפשר לספור את האפר, ככה גם את היהודים אי אפשר לספור. קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ויהיה על אברהם ויבוא ושם בלוני ממרא, אשר בחברון, ואיבן שם מזבח להשם. אז יש פה ברכה, ושמתי את זרעך כאפר הארץ. בסוף העקדה, שמתי את זרעך ככוכבי השמיים. אז ראיתי הסבר יפה, בזה נסיים. מה ההבדל בין אפר, בין חול, לבין כוכבים? כן? נכון, יפה. חול, אפר, זה כמותי. מלא מלא אפר, מלא 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 חול. אתה רואה חול בים, פו, כמה גרגירים. כל גרגיר דומה לשני, כמו שתי טיפות. חול, ממש דומים, זה כמות אדירה, אדירה. כוכבים, מה הייחוד שלהם? כל כוכב זה עולם ומלואו. מיוחד. יש תוכנית, כוכב נולד. כוכב זה משהו מיוחד והכל. כל כוכב הוא מיוחד. חול זה לא? חול זה ריבוי כמותי. כוכבים זה ריבוי איכותי. עם ישראל מתברך לא רק בכמות, גם באיכות. כל יהודי זה עולם ומלואו. כל יהודי זה נשמה מיוחדת שנזכה בעזרת השם. התקיימו את הברכה, שנהיה כאפר, כחול, ככוכבים, מזהירים וכו'. שלום לכולם.